פשוט מרנן רבנן ורבותיי, מי שיש לו את כוח להישאר ולשמוע. הרב ישראלי, כפי שכבר שמעתם, חלק בשיעורים עמוקים, חלק בסיפורים על המהות שלו, כמעט אין תואר שאי אפשר לתאר אותו. מתמיד, הוגה, נואם, פוסק, מעביר שיעורים, מחנך דגול, מחבר בין הדורות. אנחנו כאנשים צעירים שגדלנו לידו, אהבנו את הדמות, אהבנו את הבית שלו. לכאורה תשאלו במה אפשר היה להתאהב, אבל הוא לא היה לו זמן לאף אחד, הוא למד. הוא למד בצורה כזאת חביפה ומתוקה, שלא עלה על דעתך בכלל להפריע לו. כשדפקת בדלת לשאול שאלה, אז הוא פותח את הדלת, כן? מה כן? תן לי להיכנס, לא? מה זה כן? לא, לא. מה אתה רוצה? אני הייתי צוחק, אומר לו, רב כן, בפנים. אבל בסדר. ישבנו, בדרך כלל הוא היה עונה בדלת. מה אתה רוצה לדעת משהו טוב? אפשר, קיבל תשובה. תשאיר אותי. היינו יושבים בחביבות ליד השולחן שלו, 5 דקות, 7 דקות, שואלים, מבררים, הוא שואל מה שלומך, איך המרגש? עברו 5 דקות, ככה היה דופק. אתה לא מבין מה הוא רוצה? הוא רוצה ללמוד, מה אתה יושב שגע בתו שכן? מה, יש לך דין, יש לו דין הכנסת אורחים? אתה גר ממול, לא? תעבור לבית שלך. הכנסת אורחים זה לא מי שיש לו את כל הטוב 2 מטר ממנו. אז, אבל הוא כל כך אהב אותך, הוא היה מתעניין, הוא היה שואל, כל שמחה הוא היה מגיע. אני זוכר את הרב ישראלי בא או לברית או לפדיון שהיה אצלי בבק בזמן מלחמה עם המסכה ביד, כמו אדם ממושמע, כלום, הוא עבר כניסה אחת ברחוב, לא, לא, הוא בא עם המסכה, שם את המסכה בצד, התיישב, פשוט הרגיש חברות אישית עמוקה בצורה שאין כדוגמתה. איך לא להתאהב באדם כזה? ואיך לא להתאהב בבית, כולל הרבנית? וכנראה שהייתי פעם בפורים קצת בגילופים, אז אמרתי להם גם שאוהבים אותם. אז הרבנית הזכירה לי את זה הרבה שנים, עוד אחר כך אשתי אמרה, שמעת מה שבעלך אמר? אבל זה היה החיבור האמיתי. אהבו אותו, פשוט אהבה אמיתית. עכשיו, שלא תבינו שהוא היה אדם שהולך ברחוב ומחבק. לא, הוא היה אדם כזה ישר, אמיתי. אבל פתאום ראית בן אדם שכל מהותו חיים. לא היה לו חיים קלים. כשהוא נפטר, שאלתי איתך את הילדים שלי, מה אתם זוכרים מהרב ישראלי? היינו גרים ממש כניסה ליד כניסה. אומר לי אחד הבנים, אני זוכר אותו ביום שישי, הולך, עושה שפונג'ה בבית, מנקה את כל הבית ודואג. אמרתי, זה גדלות בתורה. לא היה מבטל דקה מהחיים שלו. אבל אשתו לא הייתה בריאה. הוא היה צריך לעזור לה, והיה צריך להכין את הבית. מי שידע להסתכל, ראה אותו גם מבשל הרבה פעמים. היה יהודי בעומק. אבל זה לא מפריע לו שום דבר. זה לא היה מפריע לו במהלך החיים הגדול. לפעמים היית רואה שהמושג ההלכתי והמושג החינוכי מתנגשים. אני אתן כמה דוגמאות. אחת השאלות שיש בספרי התשובות שלו, האם מותר לנסוע לחוץ לארץ? אבל סתם לנסוע לחוץ לארץ? לא, לא, למטרה לימודית. או להעמיק תודעת השואה, או ביקורים באתרים היסטוריים, איך הוא אומר שם, להרחיב את ההשכלה, או אפילו להימצא בחוץ לארץ לשם שיפור השפה או ללמוד את השפה. אז שאלו אותו. הוא דן שם תשובה מאוד יפה בכל הדברים, שבעצם הוא רוצה להגיד מה שהרמב״ם עושה זה רק לטייל. כל הדברים האחרים, הוא קורא לזה לצורך, הוא רוצה להתיר. אז לכן הוא אומר, מי שלא יוצא לחוץ לארץ לטייל, אלא לסחורה ולרווחה, מותר. גם מטרה לימודית זה לא גרם מהרווחה. אבל בסוף הוא כותב איזה משפט, מכל מקום, מידת חסידות אינה. טוב, אני הסתפקתי הרבה מאוד. כידוע לכם, אנחנו מחנכים תלמידי ישיבות ובנות באולפנות וכדומה, והרשת שאני אחראי עליה לא נוסעים מחוץ לארץ, גם לא לבקר בפולין או בכל מקום אחר. אני שואל את הרב, נו, מה לעשות? הלכה למעשה, כי תמיד יש לחצים, אנשים פונים ורוצים לדעת. והוא יודע למה אני שואל אותו, כי הוא כתב תשובה שבעצם אני יכול למצוא שם את התשובה, בשאלה ובתשובה הארוכה שלו. הוא אומר לי, לא, בשום אופן, אתה לא נוסע. הרשת שלך לא נוסעת. זה המידת חסידות. וכאן ראיתי את הגדלות של האדם בהנהגה למעשה. נכון, ששואלים שאלה צריכים לתת תשובה בדיוק כפי שהיא כתובה. אבל בהנהגה החינוכית של האנשים, אנשים צריכים לדעת שאסור לנסוע חוץ לארץ. אחר כך, אם יתעסקו, יכול להיות שאנשים באופן פרטי היו באים לב הביתה, הוא היה מתיר להם באופנים שונים. אבל ההנהגה החינוכית כולה קודש. ומי שראה אותו בעבודה האישית, הוא כך נהג. הוא יכל לעמוד במכולת כל בוקר בתור, לקנות את השתי לחמניות שהוא צריך הביתה. ואנשים לא היה להם נעים, הרב עומד מאחוריהם, כבוד הרב תלך. שום דבר, אני עומד בתור כמו כולם. זה לימוד, זה הנהגה. לכאורה הוא יכל להגיד, נו, כבר נותנים לי, אני יכול להופיע עוד 5 דקות? לא, לא. שום אופן, הקפיד, לעמוד בתור, ללכת הביתה. הסדר שלו וההתנהגות, המשמעת האישית שלו, היו למופת גם כשכל אחד ראה אותו. הוא לא מבזבז בזמן. אני השתדלתי להביא כמה דוגמאות קטנות שראינו שלפעמים ייקוב הדין את ההר. אני זוכר בא אליי זוג, בעצם בא אליי הבעל, שהם היו זוג חוזרים מתשובה. ועברו את התהליך קשה. לא קל לכל אדם לחזור בתשובה. עכשיו, כשהם זוג, צריכים שניהם לחזור בתשובה. זה לא הולך תמיד באותו קצב. נו, מה עושים כשהבעל כבר חזר בתשובה, הוא מקיים את כל ההלכות, והאישה לא. כשזה הפוך, יותר קל. אבל האישה לא, היא לא חזרה בתשובה. איך הם חיים ביחד? יש אפשרות? יש פתרון? אני הולך ברחוב ליד הבית של הרב, אני שואל אותו, יש זוג כזה שבא לשאול, מה נגיד להם? אומר לי הרב, אני עד היום מזדעזע. בפשטות, שהתגרשו, אומר לי. טוב, הולך הלאה. אני לא העזתי להגיד את זה לאנשים, וברוך השם, אחרי שנה או שנתיים, גם האישה חזרה בתשובה. אבל, כן, אומר לי, אתה יכול להמציא פטנטים? נכון, יש לפעמים דוגמאות של עיכוב הדין את העם, נכון? חד משמעית. איך הם עשו ומה הם חיו בינתיים? אני לא חקרתי, לא שאלתי. יכול להיות שלא היה שם שום בעיה, ויכול להיות שהאישה טבלה, ויכול להיות את כל האפשרויות שבאמת בנקודות המסוימות הקשות הם הסתדרו. אבל היה לו הנחיה ברורה. אפשר להקם את ההלכה? אי אפשר. אז לפעמים זה גם דורש דרישות מאוד מאוד קשות. זה גם נתן לו, הפן החקלאי שלו, להכריע. לפעמים זה הכרעות מאוד מעניינות. כולם מכירים את הלכות לולב. הלכות לולב, כל מי שיודע, שאתה לוקח את הלולים של הלולבים כשהם מגיעים, לפחות 50% מהם פסולים. מי שיודע לבדוק, פסולים. אבל יש סוג פסול שאנחנו קוראים לו, שהם מתרחקים אחד מזה, שני הקצוות, הענפים המרכזיים, וזה נקרא פסול של המנק. וזה נראה בצורה כזאת שזה... אוקיי, שזה נראה בצורה כזאת, זה כמה סנטימטרים גדולים, אז אתה רואה פורש שזה מופרד. אחד לא על השני. כי אם זה אחד על השני, שני הענפים, ממילא אתה יכול לבדוק על טבע או ברובו, מחלוקת בראשונים. אבל כשזה נראה טיפ-טיפונת ככה, לא, מה תכריע? אז המשנה אמרה, עומד, כותב כלשהו. אבל מה זה הכלשהו? ואני הולך עם לולב כזה ברחוב, תאמינו לי, אולי מילימטר היה פתוח שם. וחושבים שהרב לא כל כך ראה לפעמים. ואני עובר על ידו עם הלולב ואני אומר לרב, מה עם הלולב הזה? שנייה, זה אמנק, הוא אומר לי, לא שייך בכלל. אמרתי, זה העוצמה של להכריע. כן, נכון. כתוב פרי, יש הדר, תמצא הדר. לך תחפש הגור. לא צריך לחפש האמניק, לא צריך לחפש סיפורי. זה נתן לך שוב את ההרגשה שאתה יכול לפעמים לפתור בעיות. לא. תדע את ההלכה כפי שהיא בדרגה האמיתית. יש סוגיות שגם אנחנו היום מתלבטים בהן. ושוב תראו את ההנהגה החינוכית או ההנהגה המעשית מול השיעור או הפסק שהוא כתב. כשהוא דן על הקמת מדינת ארץ ישראל ומצוות ישיבת ארץ ישראל בשעה זו, ושהרב ישראלי, כפי ששמענו גם קודם, הוא חי בדיוק את המעבר של הקמת מדינת ישראל, הוא בא מארצות קשות מאוד. קשות מאוד. אתה לפעמים לא מבין את גודל הקושי שהאנשים חוו בחוץ לארץ. כששאלתי אותו בלכות פסח, למשל, צריך על התמרוקים, מותר להשתמש בהם, אסור להשתמש בהם. מה נכנס לשלום? למכור אותם. אמרתי לו, מה זה ראוי למאכל? אמר לי, מה פירוש? אני ראיתי את השיקורים שותים אותם, הוא אומר לי. אני ראיתי אותם בחוץ לארץ עומדים עם התמרוקים ושותים את השיקורים. אמר, זה ראוי לאכילה? אם זה ראוי לאכילה, צלק אותם, אל תשתמש בהם. חד משמעי. יש שם האלכוהול. אם יש שם האלכוהול, אתה אומר לי, לא יכול לדעת ממה זה עשוי. אל תגיד שזה לא ראוי, זה ראוי. אבל הקמת מדינת ישראל הייתה בשבילו חגיגה גדולה מאוד. והוא מיד לקח את כל אבני נזר המפורסם, פרק אותו לגורמים, הביא אותו גם שיטת הרמב״ם, כפי שאבני נזר מתרץ אותם, ורצה להגיד שכל אחד, מי שיש לו רישיון לעלות, חייב לעלות. בין יחיד, בין רבים. אם זה יהיה לרבים, יהיה נשיון, רישיון לעלות. זה כבר פקידה, זה כבר חגיגה גדולה, זה כבר מצווה עשה לעלות ולהיראות בפנים. אבל שכמה המדינה אומר, ניצלנו מכל השבועות שרוצים להתחבט בתוכם, האם מותר לעלות או אסור לעלות, וברגע הזה שאפשר היה להקים, חג. והוא מונה הרבה סיבות למה אפשר, ומספיק ההגדרה של האום, זה כבר היה מספיק להיחשב בשביל חג. אבל כיוון שהחליטו, כאן דבר מאוד מעניין. האום החליט. הוא יכול לחזור בו? מה יהיה אם היום האום יושב ויחליט שהוא לא רוצה שנקים מדינה? זה יכול להיות כל רגע. אומר הרב ישראלי אבוד, מהרגע שהחליטו, חוזרת המצווה לקדמותה כפי שהיא הייתה, אין לאף אחד כוח בעולם לסלק את ההכרה המיוחדת הזאת, ואנחנו בדין יכולים וחייבים לעלות וליישב את ארץ ישראל. אם כן, המצווה היא אומר עכשיו, גם לפי הרמב"ן, אפילו לפי המגילת אסתר, כי אין עלינו שום עול של זרים, וממילא אין שום ספקות בהכרה ובלימוד של יום העצמאות והכרה במדינת ישראל. ומי שראה אותו, הייתה באמת חגיגה בשבילו. זה לא היה סתם עוד יום שאתה בא ואתה אומר, תעלה והולך הביתה ומפטירים כדי שתקעת. הוא ידע להבדיל בין קודש לחול. הוא ידע להבדיל בין מה שלא היה למה שכן היה. מצד שני, הוא לא תמיד השתמש בכל ההגדרות. כולנו מכירים את ההגדרה שאסור לוותר על אף שעל מארץ ישראל, אפילו יארג ועל יעבור. זו הגדרה שהרב ציודה הטביע אותה חזק מאוד, ומשתמשים בה הרבה מאוד. הביטוי הזה, יארג ועל יעבור, לא מצחם אליו. והוא בירר בתשובה ארוכה שזה לא. הוא לא מוכן לקבל את הביטוי הזה של יארג ועל יעבור. מצד שני, לא היה בדור מישהו שלחם על ארץ ישראל כפי שלחם הרב ישראל. הרב רבוברום, שהחליף אחר כך ונהיה ראש הישיבה ונהיה הרב הראשי, המשיך את אותה מלחמה. אבל בכל מקום ובכל צעד שהרב דיבר על העוצמה, להפך. אין בעיה ביטחונית שתגיד לנו אחרת. לא, זה הביטחון שלנו. לו יוכיחו לנו שהביטחון יאמר אחרת, אומר נדון. אבל הביטחון, איפה שנשק, שם זה הביטחון. אם כן, שוב אתה רואה את ההגדרה ההלכתית וההגדרה המעשית בשני החלקים גם יחד, אפשר לדעת איך אנחנו מתנהגים. אבל היה לו גם ציפיות גדולות מהדור שלנו. אני זוכר שהקמנו את רשת נועם ורשת צביעה, הוא שמח. כל מקום שאפשר עוד להקים עול תורה יותר חזק ויותר אמיתי, נו, מצוין. אבל הוא רצה שמאוד יקפידו על סדרי לימוד, על רמת לימוד, על דרישות לימודיות. לא רצה לוותר. וכשהיו מקימים לפעמים עוד איזה תלמודי תורה ועוד איזה דברים מסוימים, אז הוא אומר לי פעם ככה, בחיוך אמיתי, אני מחכה, איפה הגדולים שצומחים מכל ההקמות שאתם מקימים? איפה הם הגדולים האלה? לא רואה אותם. כלומר, הוא רוצה להגיד, אולי יש לכם רצון טוב, אבל אתם יודעים גם לבצע את המציאות? אתם יודעים גם ללמד נכון, אמיתי, מיושב, בצורה ברורה, שכולם יסמכו עם הדברים האלה, שהדברים יהיו בצורה משמעותית גדולה מאוד? ולכן, הוא תמיד עודד, ייחוד את הדברים הגדולים, אבל תמיד הוא היה עם איזה יד על הדופק, שלא לא להסתנדר, לדעת לבקר את עצמנו, לדעת לעמוד על עומדנו, בדרך היותר אמיתית ויותר נכונה. ואני יכול למנות עוד כל מיני דברים שאולי השעה כבר קצת מאוחרת, אבל עוד נקודה אחת או שתיים ראוי להדגיש אותם. אחת זה הלימוד האמונה. אנחנו עד היום אוהבים לדבר הרבה גדולים בגדלות, אבל ללמוד אמונה אמיתית, כמו שלומדים סוגיה. הרי איך לומדים סוגיה בגמרא? אתה לומד את הסוגיה, אתה מעיין בראשונים בראשית תוספות, אתה יכול לעיין גם בראשונים האחרים, אתה עובר אם יש לך כוח גם השיטות ההלכתיות אחר כך, אתה מקיף אותה לכל צדדיה, ואז אתה, הסוגיה יושבת לך בראש. אתה יכול גם לעבור אחר כך לספרי האחרונים, עד ההלכה למעשה בכל דבר. האם גם ככה אנחנו לומדים באמונה? או לפעמים אנחנו אומרים איזה וורט, איזה רעיון, איזה דבר, יצאנו בדברים האלה. ואני מוכרח להגיד לכם, שמי שלא מקפיד ללמוד אמונה, וזה מה שבדור שלנו חשבנו שכבר נחדש באמת, הוא לא תמיד מבין את הדברים האלה. אני זוכר תלמיד חכם גדול קרוב שלי, שעשה בת מצווה. נו, הוא אמר דרשה, אבל בת מצווה של הבת שלו. אז אחרי כן הוא שאל אותי, נו, איך הייתה הדרשה? אמרתי לו, נחמדה, טובה. הוא אומר לי, נכון, זה כמו המהר"ל? אני כמעט התעלפתי, אתה יודע מה זה מהר"ל? על מה אתה מדבר? אז נכון, הוא לא אחת הישיבות החרדיות. כך, הוא חשב שאם הוא אומר איזה וורט, הרב ישראלי לא יכל בכלל לחשוב בכיוון הזה. הוא ישב כל סוגיות, ומי שרואה את הספרים שלו, הוא מתחיל מהתורה, עובר בראשונים, ומנסה בסוף, אחרי כל השיטות, לצאת איזה חיבור, להסביר את היסוד ההגותי שעומד בתוך כל הנושא המיוחד הזה. כן, גם את הנושאים האימוניים צריך לדעת לסדר אותם בראש. וממילא אפשר להרחיב ולהמשיך ולקחת נושאים עוד יותר, אבל הראשון שבנה את הדברים בצורה מסודרת כנושאים, ולא תמיד אנחנו אוהבים ללמוד כל דבר כנושא, אבל לראות את השיטתיות, לראות את העומק, לראות אפילו את היופי שבדברים, הוא בשיעורים שהוא לימד, זה לא היה צער, הוא לימד במדרשייה השיעורים, ומזה הוא בנה את הספר המיוחד שלו, ומזה אפשר ללמוד מהם עד היום, אבל ללמוד את הטכניקה, את העומק, את היסודיות של הדברים. אולי עוד נקודה אחת. כ"ח באייר, אנחנו חוגגים את יום ירושלים. אני זוכר לאחר המלחמה, היה צריך להיות דיון ברבנות הראשית, האם לעשות עוד חג. הרב הראשי אז היה הרב גורן, אם אני לא טועה, או אולי דרישתו, הוא אומר, לא צריך עוד חג, יש יום העצמאות. ספיק יום העצמאות, הכל זה יהיה. המשך של אותו נס אחד גדול. אני זוכר את הרב ישראלי בישיבה, לפני שהוא הלך למועצת הרבנות הראשית, הוא הלך להתייעץ עם הרב צבי יהודה. אני זוכר אותם מדושבים, שהיה בבניין, בבניין בקריית משה כבר, אבל בצורה הקודמת שלו, בעזרת נשים יחד ומסתודדים, שואלים איתנים, אני קצת התקרבתי לשמוע מה הם מדברים, והאם באמת לקבוע עוד יום? הרב צבי יהודה אמר, איזה שאלה? היו פה ניסים גלויים, הרב ישראל אמר, כן, גם אני חושב כך. ניסים גלויים, וההחלטה הזאת, היא הובילה אחר כך את מועצת הרבנות הראשית. והרב קבע את הצביון הזה לדורות. ומי שיודע, גם בנוסח ובצורה שאנחנו רואים את יום העצמאות, גם זה בעצם קביעתו בצורתו של הרב ישראלי שעומדת מאחורי הקלעים, לקבוע צורה דתית לחג שבעצם יש לו משמעות גדולה מאוד. וכך אפשר למנות עוד דברים מהציפורים הקטנים לכאורה, שהם מהווים שוב יסוד אחד גדול, להראות לנו גדלות של איש שזכינו לחיות מעט ממחיצתו, ולא תמיד יכולנו, אחזנו, השתדלנו לאחוז בשיפולי גלימתו, וזכינו ללוות אותו, אבל תמיד היה טוב לנו שיש לנו משענת, שהוא יודע לחנך אותנו, שהוא יודע להוביל אותנו. אני פעם סיפרתי באחד המקרים, כשהייתי רב לפני 30 שנה, במחולה בבקעת הירדן, ונפלה לי פתאום שאלה קשה מאוד, והייתי צריך לענות מה, שאלה באיסור ויתר. זה היה איסור דאורייתא, פחדתי. הרמתי טלפון לרב ישראלי, הוא אומר לי, זו שאלה מעניינת, אני צריך לחשוב. אתם יכולים לתאר לכם רק את המילים האלו לרב צעיר, איזה תענוג זה? הרב ישראלי, 40 שנה רב, צריך לחשוב? אז אני צריך לשלוף מהכיס כל תשובה? בסדר. אם הוא צריך לחשוב, אז גם לי מותר לחשוב. בסדר, פתחתי ספרים, מחורה טלפנתי אליו, הוא אומר לי, מותר. אמרתי לו, הרב זה אמר שם? הוא אומר לי, כן. אמרתי, מצוין, אז עשיתי גם שיעורי בית, ולמדתי איך חושבים, ומה אפשר לקחת. הנהגות הקטנות האלה ליוו אותנו בצורה כל כך משמעותית, כל כך אמיתית, שבאמת נתנה לנו את ההרגשה שיש שליחות, ויש ערך בלימוד התורה, ויש שכר בעמל התורה, ומזה לדורות עולם. תהיה נשמתו צרורה בצורה אחרת.